טוב, נתחיל היום איזושהי סדרה חדשה שהיא קשורה לזמן, לספירת העומר, קשורה למידות הראייה, שזה הספר המקורי שלנו, וגם התחלה של, ומתוך זה נגיע להתחלה של הכנה להמשך החיים, לשנה הבאה, לשנים הבאות. אני יודע שאתם עוד בשלב של הדחקה, אבל עוד חודשיים אתם לא פה, ובוגרות שירת חברון, תהיו מאלה שמגיעות לפה ומתחילות לבכות. שמרות את המקום, אז הכי חשוב זה להתכונן לזה, כי באמת עיקר המטרה של שנת מדרשה זה לא מה שקורה בשנת המדרשה, אלא המשך החיים. כי מה שקורה בשנה הזאת זה הכלים והפוש והמנוף להמשך, אבל עיקר זה ההמשך. אז כמו כל דבר טוב צריך להתכונן אליו. אבל נתחיל ממש מספירת העומר ומלימוד תורה בחבורה, שזה הדבר. אומרת הגמרא, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס. כמה זה 12,000 זוגים? 24. אז למה הגמרא לא אומרת 24,000 אלא 12,000 זוגים? טוב, נראה את התשובה בהמשך. וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. טענה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. עכשיו פה גם אפשר לשאול, זה שהם מתו, זה כתוב בגמרא, שלא נהגו כבוד זה בזה, כי יש לנו מה ללמוד מזה. אבל זה שהם מתו מפסח ועד עצרת, למה הגמרא מספרת את זה? הגמרא היא לא ספר היסטוריה. היא לא באה לספק לנו מידע, אם אין במידע הזה משהו מהותי, שקשור למהות של העניין. אז עכשיו צריך להבין מה קשור למהות של העניין, זה שהם מתו מפסח ועד עצרת. אומר המאירי, וקבלה מגדולי הראשונים, וקבלה ביד הגאונים, שביום ל"ג בעומר פסקה המיטה, ונוהגים מתוך כך שלא להתענות בו, וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אישה מפסח עד אותו זמן. עכשיו, בגלל שאנחנו רגילים שאין חתונות מפסח עד ל"ג בעומר, אז זה לא נראה לנו כזה מזעזע. אבל מצד האמת זה מזעזע. כאילו עם ישראל אומר שביטה, לא מתחתנים יותר, מפסיקים לגדול, מפסיקים להתרבות, עד הודעה חדשה. זה צעד מאוד קיצוני. זאת אמירה. זה כמו בצבא. שאם יש תקלה מבצעית חמורה, יודע מה, זה תאונה במטווח נגיד, עוצרים את כל המטווחים, עוצר אימונים, משננים מחדש תורות הבטיחות. אם הייתה תקלה בכלי רכב או במטוס מסוג מסוים, משביתים את כל המטוסים מהסוג הזה, בודקים את הכל עד הבורג האחרון, רק אחרי זה ממריאים. אז ככה עם ישראל, אם הייתה בו כזאת תקלה, בשורש התורה, במרכז התורה של הדור, אז אי אפשר להמשיך כאילו כלום. אז מבטאים את זה בזה שעוצרים בשביל איזשהו בדק בית. אבל דווקא בגלל זה יותר חשוב למקד את בדק הבית הזה. אז מה הדבר הזה שצריך לברר בתקופה הזאת? טוב, שאלנו למה בין פסח לעצרת, מה זה אומר בין פסח לעצרת? המרשה אומר, ואמר שמתו בין פסח לעצרת, להורות שמתו בהשגחה. אבל זה לא סתם מגפה, זו תקלה בריאותית, פשוט נדבקו אחד מהשני, כולם היו באותה קפסולה. אלא מה שאומר שזה לא היה טבעי, שזה היה מפסח ועד עצרת. כי הוא הזמן ממוצע לבריאות, וקרוב לרפואה. אבל זה דווקא הזמן הכי בריא בשנה, לא חם מדי, לא קר מדי, מי שלא אלרגי, אביב זה הזמן הכי טוב. אז דווקא אז הם מתו. כי דמרינן בשבת, כל שקיאני, כלומר כל המשקים, כל התרופות, תאווה, ונדיב לך לעצרת, אז הם הכי פעילות. טוב. עוד. אומר חפץ חיים, ומצינו בתלמידי רבי עקיבא, אף שהיו גדולים בתורה מאוד, רבי עקיבא, אחרי שמתו כנראה כל התלמידים בישיבה, אז מה הוא עשה? פתח ישיבה אחרת. איזה אומץ. אתה היה אפשר להגיד, טוב, הנה סימן משמיים, שם לא רוצה שאני ראש הישיבה, הנה כל התלמידים נהרגו. לא, כי רבי עקיבא יודע שיש שליחות ללמד תורה. אם הישיבה הזאת הייתה פגומה, זה אפשר ישיבה חדשה. מהישיבה החדשה יצאו חמישה סמוכים, והם כל התורה שבעל פה, רבי מאיר, רבי נחמיה, רבי יהודה. כל מה שיש לנו היום, כל התורה שיש לנו, זה מהחמישה שנשארו, מהישיבה החדשה. אז אפשר לדמיין איפה היינו אם היו עוד 24 אלף כאלה, איפה הייתה התורה בעולם. אז אף שהיו גדולים בתורה מאוד, אכן, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, מתחלל בזה כבוד שמיים. זאת אומרת, חוסר כבוד בעם ישראל זה לא רק פגם חברתי, זה עיוות רוחני. והישיבה הזאת היא הייתה יסוד התורה שבעל פה, ואי אפשר לבנות על יסוד מעובד. אם היסוד עקום, כל הבניין שיצמח ממנו עלול להיות עקום. אז לכן הקדוש ברוך הוא מפרק את היסוד הזה, כדי להציל את התורה שבעל פה לדורות. ופגעה בהם מידת הדין, ומתו כולם במגפה בין פסח לעצרת. ועל זה מתאבלים כל ישראל בכל שנה בימי הספירה. מכל זה אנו רואים בחוש. אימתי מוצא את הבריאה חן בעיני הקדוש ברוך הוא, בזמן שכלל ישראל אגודים יחד, ואין ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד חושב בתקנת וטובת חברו. כלומר, כשאדם מפתח ראש כללי, אכפת לי מכולנו, זה הנושא. ואז הקדוש ברוך הוא שמח בבריאתו, ועל זה נאמר, ישמח השם במעשיו, לא במעשהו, אלא במעשיו, לשון רבים, בא ביחד של כל מעשיו. ואז מתקיים תחילת הפסוק, יהי כבוד השם לעולם, ואז ישמח השם במעשיו, זה כבוד השם. כשמעשיו הם בהרמוניה ביניהם. ובדרך רמז נוכל לבאר בזה את הכתוב, פרשת שבוע, ואהבת לרעך כמוך, אני אשים. לכאורה זה לא קשור. ואהבת לרעך כמוך, זאת רעך בין אדם לחברו. אני אשם, זאת אמירה אלוקית של הערך האלוקי בעולם. רוצה לומר, אבל זה אותו פסוק, זה אותו עניין. רוצה לומר, אם תהיה אוהב לרעך כמוך, אז אני אשם בתוככם, ואוהב אני את שניכם. למה? מה מאפשר את השראת השכינה האלוקית הזאת? זה כמו שהשפת אמת אומר על הגמרא שאומרת לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. אז הביטוי הזה בעצמו הוא קשה. מה זה כלי מחזיק ברכה? מה זה כלי? כלי זה משהו מוגבל, מסוים, מצומצם. מה זה ברכה? שפע, נביאה. משהו לא מוגבל. אז איך כלי יכול להחזיק ברכה? אז התשובה היא שלום. כי מה זה שלום? אומר השפת אמת, שלום זה לא שכל אחד מוותר קצת כדי שאפשר לסבול אחד את השני ולשתף פעולה. זה שקט תעשייתי, זה פשרה, זה לא שלום. שלום זה מלשון שלמות. זה הכרה שאני לא שלם בלעדיך ואתה לא שלם בלעדיי, אלא רק מהביחד של שנינו, רק הביחד של שנינו הוא הכלי להופיע שלמות בעולם. זאת אומרת שהעצמי האמיתי הוא לא האני, לא החוויה הפרטית של האני. זה גדול על האני. אז אני אשם. אז כשאדם יפתח, הוא נפתח לאינסוף. כשלא מצמצם את המציאות למבט שלו, לרצון שלו. אז אני אשם, בתוככם. אז הכבוד זה... אז כמו שאמרנו, זה ראש כללי. רעך כמוך. טוב, שאלנו למה לא 24,000? זו שאלה של הבן איש חי. יש לו ספר שנקרא בניהו ובן יהוידע על הגמרא, על אגדות הש"ס. והוא אומר, יש להבין. המים נקית 12,000 זוגים ולא אמר 24,000 תלמידים. ונראה לי, בסיעתא דשמיא, ללמדך דרבי עקיבא חכם גדול, והבין ברוח קודשו שיש להם מידת קנאה. זאת אומרת, אם צריך רוח הקודש כדי להבין את זה, סימן שזו הייתה קנאה נסתרת. זה לא היה משהו גלוי, זה לא שעכשיו תקעו אחד לשני, לא יודע מה. גנבו אחד לשני את הסטנדר. אלא היה פה משהו פנימי. ולכן התחכם לזווגם שניים שניים, שחיבר קטן עם גדול. זאת אומרת, הוא התקין את זה שהישיבה כולה תלמד בחברותות, אבל לא חברותות מאותו שיעור, אלא חברות המבוגר. ילמדו צעיר עם מבוגר. למה? כדי שבהכרח יכבד הקטן לגדול, ולא יהיה קנאה ביניהם. מה זאת אומרת? מידות אפשר לקנות רק באופן טבעי. אי אפשר לקנות מידות בצורה מלאכותית, כשמישהו אומר לך מבחוץ. נכון? אחד הדברים הכי מעצבנים, שהוא סבלנות. נכון? מה יותר מעצבנים, שהוא תרגיל? אי אפשר בכוח, זה בדיוק הפוך. אז, מה, אז רבי עקיבא רצה לעורר כבוד. ואפשר לעורר כבוד רק באופן טבעי. אז איך מעוררים כבוד באופן טבעי? כשהוא מחבר קטן לגדול, אז הקטן באופן טבעי מכבד את הגדול. כי מבין שיש פה משהו, סדר גודל אחר. אז ככה הוא חשב לבנות את מידת הכבוד. ועם כל זה, לא הועיל. לכך נקית 12 אלף זוגים, שעשם זוג זוג לתועלתם ותקנתם. טוב, זה צד אחד של הדברים. אבל בהמשך, אומר רבי נשחי, הבעיה הייתה לא רק שהקטן לא כיבד את הגדול, אלא לא פחות מזה הייתה בעיה שהגדול לא כיבד את הקטן. למה? זה קשור לשאלה השנייה. וכולם נפטרו מפסח ועד עצרת. אומר רבי נשחי, הדן הכי קטן הדברית הזו ללמדנו דבר זה. זאת אומרת, הוא שואל את השאלה בעצם, למה הגמרא צריכה לספר שמתי הם מתו? אז אף על גב, יש לזה טעם פשוט, קודם כל, כדי ללמדך הזמן שראוי להתאבל בו עליהם. וכאשר עשו באמת חז"ל כמה דברים של אבלות באותם הימים. ואז קודם כל, סיבה ראשונה בפשט, הרי כיוון שתקנו אבלות, צריך לדעת מתי להתאבל. אז לכן הגמרא מספרת מתי, באיזה תאריכים זה היה. אבל יש עוד טעם פנימי. ברור שיש גם טעם מהותי ולא רק טכני. הנה עוד נראה לי בסייעתא דשמיא, בא להודיע הזמן הזה שמתו בו, שיש ללמוד ממנו, או מהזמן, מהמאפיינים של הזמן הזה, מוסר השכל, שלא להיות שנאה וקנאה בין זה לזה, ולא יהיה אחד מזלזל בכבוד חברו. כי הנה תמצא, בליל יום טוב של פסח הוא זמן גדלות למעלה בתכלית. כלומר, בליל הסדר מתעלים כל שנה, בפסיכה, בדילוג, נפתחים שערים, לילה שכולו אור, כולו אהבת השם, כולו שמחה. ואחר כך, בימי העומר, זמן קטנות. ואחר כך, לאט לאט, יחזרו לגדלות בתכלית. לא רק לגדלות, אלא לגדלות בתכלית, שיהיה בחג השבועות. נמצא תעת על המל, הגדול לא יגבה ליבו על הקטן, כי אפשר להיות שזה הגדול ירד תכף למדרגה התחתונה, כמו ליל הסדר. כלומר, זה שמשהו עכשיו נמצא בשיא למעלה, זה לפעמים דווקא אומר שהשלב הבא, הצפוי, הוא איזושהי ירידה. ומצד שני, וגם זה הקטן, שאתה נראה קטן, אפשר שיהיה גדול הרבה. כאשר תמצא, תכף אחר הגדלות של יום טוב ראשון דפסח נעשה קטנות, ואחר שנעשה הקטנות, חזר הדבר לגדלות. אחת הסיבות, סיבה מפורסמת כבר מספר החינוך, למה סופרים את העומר? כי הם מחכים למתן תורה. אבל איך סופרים כשמחכים למשהו? מהסוף להתחלה, נכון? עוד 49, עוד 48, עוד 47, כמו עוד טבלת ייאוש. וכאן סופרים אבל מלמטה למעלה, לא מהסוף להתחלה. כדי ללמד איך קונים תורה, אפשר לקנות תורה רק כשלומדים לכבד כל מדרגה לפני עצמה. להבין שכל מדרגה קובעת ברכה לעצמה. יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, אי אפשר לדלג, אי אפשר לחתוך, אין קומבינות. כל שלב הוא מהותי. אז זה נכון לכל מצב, לכל שלב ולכל אדם. אומר המהר"ל, ומה שאמר שמתו מפסח ועד עצרת, יש לפרש, כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת, מורה על כבוד התורה. כי הספירה, 49 יום, עד מתן תורה. כי התורה היא מתעלה עד שער החמישים. תראו אולי, נדלג רגע לעמוד 3 למטה, מעל ההערה, עשי שורות התחתונות. כותב הרמב״ם על כבוד שבת. איזה הוא כבוד? ויושב בין השאר, זה מתאר הרמב״ם, ויושב, זה כבוד השבת, הוא לא בשבת. עונג שבת הוא בשבת. כבוד שבת הוא בערב שבת. איזה הוא כבוד? ויושב בכובד ראש, אז נגיד זה שמנקים את הבית לשבת, מתלבשים לשבת, ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. אז כבוד למשהו, זה להשקיע בהכנות לקראתו, לבנות את הכלים בהשקעה. זה סימן שאני מכבד את הדבר. או דומה לזה אומר רב חרל"פ, מכבוד המלכות להרבות וההכנות לפני יום ההכתרה. אז ככה אומר המהר"ל, כי הזמן הזה, שורה העליונה בעמוד 2, כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת, מורה על כבוד התורה. כי הוא הכנה לתורה. כי הספירה 49 יום עד מתן תורה. כי התורה היא מתעלה עד שער החמישים, ולפיכך הספירה 7 שבועות מדרגה אחר מדרגה עד שער החמישים. והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד לחבריהם. זאת אומרת, כשלא מכבדים חבר שלומד תורה, זה חוסר כבוד לתורה. כי זה חוסר הכרה בזה שהתורה היא כל כך עליונה, עד שצריך לקבל את כל, שכל השלבים בתהליך לקראתה הם חשובים ומהותיים. כי ללמוד תורה זה תהליך של התעלות. כתוב, כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה. לא כתוב הרי זה אילאי, אלא הרי זה מתעלה. התורה, כשנוגעים בתורה, אז אם התורה נוגעת בנו באמת, היא מתחילה, מתחילה לחולל בנו תהליך של התעלות. ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה. עכשיו, אם מישהו בא ואומר, זה לא שווה, יש מדרגות יותר גבוהות, אז במה הוא מזלזל? בתורה. כי זה סדר ההופעה של התורה. ככה התורה נראית. שולחים ומתקדמים אליה מדרגה אחרי מדרגה. אז מי שלא מקבל את זה, אז דווקא הימים האלה של ספירת העומר, מראים כמה הוא לא שייך לתורה. ואז הייתה התנגשות החזיתית, בינם לבין התורה. אומר המהר"ל, והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד בחבריהם, כמו שיש לתורה התעלות, כמו שמורה עליו ימי הספירה שיש לתורה התעלות עד שער החמישים. ולפיכך מתו מפסח ועד עצרת דווקא. כלומר, בימי ההכנה לתורה, כי אם לא העריכו את ההכנה לתורה, שזה הכבוד. ומתו גם כן 32 ימים, כמניין כבוד בגימטריה. דהו למד בית, פני שלא נגעו כבוד זה, זה בזה, כלומר הם היו חסרי כבוד, אבל בזמן שכולו כבוד, אז הם נהיו חסרים. כשאין כבוד, אי אפשר לקבל תורה. אז כשמגיעים לזמן שבו אמורים לקבל תורה, והם לא מסוגלים, הם לא שם. אז הם נעלמים. טוב. אבל צריך לזכור שמדובר על אנשים גדולים. על אנשים גדולים מאוד. תלמידי רבי עקיבא. וגם הטעויות שלהם היו טעויות של אנשים גדולים. לא כאילו אחד בשני מובן קטנוני, או לא כיבדו אחד את השני, כאילו היה להם מידות טובות. אלא זה נבע משורש פנימי. עמוק. שמה הוא. ואולי הקדמה קצרה למקור הבא. למה יהודים עונים על כל שאלה בשאלה? כי השאלה הכי עמוקה שמטרידה כל יהודי, התשובה עליה היא שאלה. השאלה היא שמטרידה כל יהודי הכי עמוקה, איפה הקדוש ברוך הוא? איפה פוגשים אותו? אז השאלה היא איפה השם נמצא? והתשובה היא איפה לא. זה שיר של רבי יהודה הלוי. יא אנא אמצאך ואנא לא אמצאך. זה התשובה לשאלה אנא אמצאך. אנא לא אמצאך. כי זה בדיוק ככה. הקדוש ברוך הוא מעל כל המציאות, ואין שום מדרגה מסוימת או שלב מסוים שאפשר להגיד הנה מצאנו, הגענו. נכון? תמיד יש גבוה מעל גבוה, לילה או לילה, מכל ברכתה ושירתה ותוש ברכתה ונחמתה דמרן בעלמה. מצד שני, כשהוא נמצא בכל מקום ובכל מדרגה. לגמרי. אז זה נקרא, על זה דורשים בחסידות את הפסוקים, זה נקרא ביחזקאל, והחיות רצו ושוב, כמראה בזק. רצו זה העלייה, השאיפה להתעלות לאינסוף, ושוב זה החזרה מהאינסוף, לתוך הכלים של העולם הזה. אם יצא לכם ללמוד באורות, מאמר שנקרא צמאון לכל חי, זרונים פרק א', אם לא, סתכלו. אז השאיפה הזאת להתעלות, אז אם מתבטאת בפסוק, איה מקום כבודו, או לא פסוק, במה שאומרים בקדושה, איה מקום כבודו, והתשובה היא בפסוק, ולא כל הארץ כבודו. אז אומר רבי נתן, שזהו בחינת איה, בחינת סטרין וגניזין דמלכה, סטרי וגנוזות המלך, ומחמת זה לא היו תלמידיו נוהגים כבוד זה בזה, מחמת שנמשכו מבחינת איה מקום כבודו. כלומר, הם כל כך חיפשו את הכבוד האלוקי, המוחלט, השלם, עד שהם לא שמו לב לכבוד של סביבה, שמתבטא בחבר, בנשמה האלוקית של החבר. על כן פגמו בהכבוד, באותו כבוד עצמו שאותו הם חיפשו. כי באמת צריך כל אחד לנהוג כבוד גדול בחברו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי כבוד ישראל הוא כבוד השם יתברך. וכשמכבדים את ישראל, כאילו מכבדים לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מגלים כבודו יתברך. שבשביל זה היה עיקר הבריאה. כל הבריאה, איך כתוב? כל נקרא בשמי ולכבודי, בירתי ויצרתי ואף עשיתי. כל הבריאה היא גילוי, כבוד השם. אבל הם פגמו בזה, ולא נגעו כבוד זה בזה. וזה נמשך מחמת ששורשם היה מבחינת איה. כלומר, כיסופים פנימה. אז איפה הטעות? כי באמת צריכים לגלות כבודו, ולהמשיך מבחינת איה, מבחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי העיקר לגלות כבודו. לגלות כבודו. אך מחמת ששורשם היה ממקום גבוה מאוד, מבחינת איה, פגמו בזה. כלומר, באיזון של רצו ושוב. ולא השתדלו להמשיך הכבוד, ולגלות מבחינת איה, מבחינת מלוא כל הארץ כבודו. ולא נהגו כבוד בחבריהם, אתם יודעים חכמים. כי בתוכו אדם מרגיש את השאיפה הפנימית, אבל בחבר יותר רואים את החיצוניות עם כל החסרונות שבה מאשר את השאיפה הפנימית של החבר. אז אדם שהוא מלא שאיפה פנימית, זה עלול לגרום לו לזלזל באחרים. ומחמת זה מסתלקו בין פסח לעצרת, שאז עוסקים לצאת מטומאה לטהרה, שזה כמו שאמרנו תהליך. לקבל את התורה ולגלותה מבחינת איה, שהוא בחינת סתרי תורה, לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא בחינת נגלות. כלומר, לגלות התורה מהעלם אל הגילוי. על כן הסתלקו. זאת אומרת, התורה לא נוצרה בו' בסיוון, אלא התגלתה בו' בסיוון. אז העבודה של ספירת העומר היא להכין כלים לגלות את התורה, להמשיך אותה מהאינסוף אל העולם. אז מי שרוצה רק את האינסוף ואין לו סבלנות לעולם הזה ולמגבלות שלו, הוא מזלזל במגבלות שהוא רואה בחבריו, שזה כל הבריאה כולה, סופו של דבר, אז דווקא בימים האלה הוא סוחה נגד הזרם, באוטוסטרדה. אז המסלול, אז המסלול פיצוץ. על כן הסתלקו. זאת אומרת, הייתה כאן שאיפה רוחנית עוצמתית, אבל חלקית. אז החלקיות הרוחנית הביאה לפרטיות רוחנית, והפרטיות הרוחנית הביאה לפרטיות חברתית. עוד אומר רבי נתן, במקום אחר, ובשביל זה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בימי העומר, אשר לא נהגו כבוד זה בזה, ולא היה ביניהם אהבה, כי בוודאי היו צדיקים, אך הפגם שלהם היה שהלכו בתוקף מידת הדין, והסתכל כל אחד בחברו על הרע שלו, ולא הסתכלו על הטוב שבכל אחד. זה כמו שאנשים שהם יותר אינטליגנטיים, אז הם נוטים להיות יותר ביקורתיים, כי הם יותר שמים לב לדקויות ולמה שחסר ולמה שלא מדויק. אז זה פגם שצריך להתמודד איתו, לאזן אותו בהבנה יותר עמוקה. ועל ידי זה היה ביניהם שנאה. מחמת זה מתו בימי העומר דייקה, שאז עיקר התיקון הוא שצריכים להסתכל על הטוב שבכל אחד. אפילו כחוט השערה. כי באיכות זה מה ש... זה מה שקובע. זה כמו סיפור ששמעתי מהרב טאו שליטה. כשהרב טאו למד בישיבה, אז לא היה פנימיה למרכז הרב. גרו בדירות שכורות בעיר. ומשמיים יצא שהרב טאו גר בדירה של אחיו הצעיר של הרב קוק זצ"ל. קראו לו הרב שמואל קוק. ואז כאילו, הוא שמע כמה סיפורים על הרב. אז רב שמואל סיפר לו פעם ש... הרבה מחברים היו שולחים לרב את הספרים שלהם, כמובן. ואז פעם הרב ראה שאחיו הצעיר מעלל בספר שהיה על השולחן שלו. והוא שאל אותו, מה אתה אומר על הספר? אז הוא שמולה אמר, אין פה שום דבר חדש, אני אצא לו דרך מפה וזה לוקח משם, כאילו רק כאילו ממחזר דברים, ולא, לא, אין פה באמת חידושים. הרב שאל אותו, רגע, והסימן הזה באמצע ראית? הוא אומר, כן, שם באמת יש איזה חידוש. אז הרב אמר לו, הסימן הזה זה הספר. כל השאר זה הכריכה. אז מה אכפת לך שלספר הזה יש כריכה אהבה? כאילו, צריך למצוא את הנקודה הייחודית שיש פה, דווקא פה. מה כן חדש פה? מה כן מיוחד פה? כל השאר זה כל השאר. אבל את הנקודה הזאת הייחודית צריך ללמוד לכבד. גם נראה שאילו, כאילו היא קטנה בכמות, היא לא רוב הספר, אבל באיכות היא הדבר, כי יש פה חידוש. ומי שבאמת מכבד תורה, מכבד כל גוון של חידוש של תורה. ואז, מה קורה כשמסתכלים על הטוב? שעל ידי זה יכולים לעשות מלוכלי, להמשיך השגות אלוקות על ידו גם כן. כי באמת, כדי להמשיך השגות אלוקות, צריכים כלים רבים, כידוע. על כן צריכים לזה קיבוץ ישראל קדושים הרבה, שהתקבצו יחד, לא בתור אוסף פרטים, גם אני לומד פה וגם הוא וגם הוא וגם הוא, אלא ביחד לדרוש את השם ולבקשו. כי בכל אחד מישראל יש בחינת נקודה טובה מה שאין בחברו. ועל כן לא היה אפשר לקבל את התורה, כי אם כשהיו 60, כשהיו 60 ריבו יחד. והעיקר לא הכמות המספרית כמובן, אלא שיהיה ביניהם אהבה ואחדות. שעיקר קבלת התורה היה על זה. כמו שכתוב, ויחן שם ישראל וכולי, פרש רשי, כולם כאיש אחד בלב אחד. ועיקר האהבה על ידי שאין מסתכלים על הרע שבחברו. אז משתדלים בכל כוחו, למצוא בו טוב. אפילו נדמה לו שראתו רבה, אף פי נחפש ונמצא בו טובות על כל פנים כנל. ועל כן, תלמידי רבי עקיבא שפגמו, וזה, על כן מתו בימי העומר דייקה. כי הם נשארו בהכנה שלא התרוממה להיות כלי לקבל תורה מתוך הביחד. אז אמרנו, אם רוצים לתקן, צריך לתקן מהשורש. מהבנה של שורש עניין הכבוד בעולם. אז כמו שחפץ חיים אמר, מי שפוגע בחברו, פוגע בכבוד שמיים. כי כבוד שמיים זה כבוד מלכותו, זה הערך הפנימי שנמצא בהכל. אומר הרב, כבוד מלכותו, המלכות העליונה היא ההנהגה של כל העולמים על פי חוק חפץ השם עליון, כפי מה שהיא מתגלה במציאות, בכל עולם ובכל פרט שלו לפי מידתו. זאת אומרת, מלכות זה ארגון אחד, הרמוניה, כלליות. נגיד ראש עיר, הוא אחראי על העיר שלו, לא מעניין אותו מה קורה בעיר אחרת. שר, הוא אחראי על הנושא שלו, לא מעניין אותו מה קורה במשרד של השני. אבל מלך, הוא אחראי על הכל, כי הוא כולל את הכל. אז מלכות השם, הכוונה, ההנהגה האלוקית, שכוללת את כל המציאות, עם כל הגוונים, עם כל ההקשרים. למעלה ממנה עומד ערך הכבוד של מלכות זו. כלומר, התכלית הרוחנית הנרצית מכל החוקים כולם ומכל המצויים בנגדם החוקית. זאת אומרת, כבוד המלכות זה הערך שמדבק. כי יש איזשהו אידיאל לאומי, איזושהי רוח, איזשהו עומר, שהוא זה שהופך את כל הפרטים לכלל אחד. אז זה כבוד מלכותו. אבל הכבוד הזה מופיע, התכלית הזאת מופיעה, מכל החוקים ומכל האנשים שמקיימים אותה ונענים להם. ואם זה חסר, אז חסרה מהות. ובזה קשור למהות של מלכות ישראל. אומרת הגמרא בברכות, תנו רבנן, הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו לרעיו. מלכי האומות אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. אז שני הבדלים, שחלק לעומת שנתן ולרעיו לעומת בשר ודם. אומר הרב, התכלית הלאומית של ישראל מיוחדת היא בתור חטיבה אחת בעולם. מה זה חטיבה אחת בעולם? מפה הרב לוקח את הביטוי הזה? תראו בהערה אחת. זה גמרא בברכות. דכתיב, אומרת הגמרא, את השם האמרת היום, והשם האמיריך היום. שזה מילה קשה, כי מופיעה פעם אחת בתורה. אז מה זה הדבר הזה? מה זה להאמיר? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה זה חטיבה אחת? אומר ארוך, ארוך זה מילון קדום, לפני 1,000 שנה בערך, של 700, בימי התוספות, רבי נתן מרומי. פירוש, ציור אחד בעולם, כלומר, דבר הניכר שאין כמותו. זאת אומרת, חטיבה זה מה שנקרא היום יחידאיות. אין עוד אחד כזה. זה ייחודי לזה. אז מה הייחודיות של ישראל? אומר הרב, התכלית הלאומית של ישראל מיוחדת היא בתור חטיבה אחת בעולם, שהיא מצוינת ומסומנת, מה שמייחד אותה בתקוותה לעצמה, לא בשביל עצמה, כי בשביל הטוב הכללי. נעצור פה רגע. מה הכוונה? מה מגלה הכי הרבה מי אני? זה איזה ציור יש לי? על החיים המושלמים. אם אני מדמיין את החיים שאני הכי הכי רוצה שיהיו לי, שהחיים יהיו מופלאים, מקסימים, הכי הכי טובים שיש, מה קורה שם? איך הם נראים החיים האלה? מה הם מכילים? אז זה מה ש... כלומר, זה הדבר שאליו אני שואף תחץ. אז נגיד, לשאול את עצמי, הקדוש ברוך הוא נמצא שם? בחיים האלה שאני מדמיין שהם הכי טובים? באיזה תפקיד? מה, הוא כזה מנכ״ל, על? או כאילו, הוא כן, יושב ראש כבוד? או שהוא מנהל? או שהוא המנוע של הכל, כי הוא נמצא בתוך הכל, הוא שותף. ואותו דבר בתור אומה. אם נשאל כל אומה, מה תקוות החיים שלה? למה היא שואפת? לכל אומה, מה שמחזיק אותה זה איזושהי שאיפה לאומית, שהיא נותנת לה את האנרגיות להתמודד עם כל מה שצריך להתמודד כדי לתפעל אומה ולקדם אותה. נגיד, ההמנון של גרמניה היה דויטשלנד יובר אלס. השאיפה שלהם להיות מעל כולם. שהם יהיו למעלה וכולם יהיו למטה, משועבדים להם. ובעצם תכלס כל אומה זה מה שהיא רוצה. לשלוט כמה שיותר על האחרים, על חשבון האחרים. ועם ישראל, היחידאיות של עם ישראל, זה מה שאומר כאן הרב, שהיא מצוינת בתקוותה לעצמה, החלום שלנו על עצמנו הוא לא בשביל עצמנו. תקוותה לעצמה לא בשביל עצמה, כי בשביל הטוב הכללי השכלי, שהוא הטוב של המוסר והיושר האמיתי, שאי אפשר שיבנה, כי אם על ידי תיקון עולם במלאכות שדי. למדתם אולי במערל את המושגים שכל, נפש, גוף? אז הנה, שלושתם פה. הטוב הכללי השכלי, זה שכל, שהוא הטוב של המוסר והיושר האמיתי, זה הנפש, שאי אפשר שיבנה, כי אם על ידי תיקון עולם, זה הגוף. מה הגוף של הגאולה זה תיקון עולם, הנפש זה המוסר והיושר, והתוכן הפנימי זה הטוב הכללי השכלי. אם כן, כשם שמושג ידיעת האלוהות התאורה בעולם, היא באה לרגלי ההכרה השלמה, שגוררת אחריה ואימה כל המעשים הטובים בכלל האנושיות, להאיר את העולם כולו באור האמת והשלום, אז כן, תכלית מציאות ממשלתם של ישראל, היא רק לשם התכלית הכללית. והתכלית הפרטית, כלומר, מה זה התכלית הכללית? האוניברסלית, שימלא כבודו את כל הארץ. והתכלית הפרטית, זאת אומרת הלאומית, ברמה הפרטית, בטלה בצורת המלוכה, לגבי התכלית האנושית, האוניברסלית, של מקור הטוב, הכלל בריאתית. אם כן, אין מגמת מלוכת ישראל בתור איבר פרטי מכל האנושות כולה, שהוא רוצה לתפקד הכי טוב שאפשר. כי אם בתור הכלל כולו, שצריך שיתכנסו אליו כל הפרטים, להתעלות עמו, להשפיע עליו ולהיות מושפע ממנו, בדיוק כמו הלב. הלב באיברים, שהוא לא איבר פרטי, עין רק רואה, הלבלב רק מפריש אינסולין, האוזן רק שומעת, הלב הוא זה שמזרים דם וחמצן לכל האיברים, אז הלב הוא איבר כללי. אז אותו דבר עם ישראל, כלב באיברים, הוא עם כללי. כלומר הוא עם שהדאגה שלו והשאיפה שלו לא בשביל עצמו, מה שיקרה בתוכו, אלא איך הוא מעלה ומרומם, מנביע חיים לכל האנושות. חזון הגאולה שלנו, הוא לא ישא גואל גוי חרב, לא ילמדו במלחמה. לא שאנחנו ננצח את כולם, אלא שאף אחד לא ינצח אף אחד. שכולם יהיו בהרמוניה. זה גאולה. ואם יש מלחמה בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, זה לא גאולה. כי עם ישראל הוא באמת הלב של הכל. והשאיפה של עם ישראל שכולם ידעו את השם. אז אם עסוקים בלהילחם אחד בשני, אז ככה לא יודעים את השם. אומר הרב, על כן כבוד המלך לכבד את מלך ישראל, שהוא האמצעי של ההנהגה הטובה המלוכיית, כי המלך יכול לפעול רק שמכבדים אותו, הוא בערך, כלומר המשקל הרוחני שלו הוא חלק מכבוד העליון. חלק, כמו להגיד, חלק מובנה, חלק ממש, מכבוד השם. הסובל בתוכו, מה הוא מכיל בתוכו, אותה תעודה עצמה, המושפעת, מכבוד של מעלה. וניכרת ביותר במה שהיא מגברת את הערך המוסרי באומה, יותר מכל יתר הקניינים הלאומיים. זאת אומרת, מה שהכי מאפיין אותנו, זה לא איזשהו כישרון טכני, וגם לא אינטליגנציה כשלעצמה, אלא עם קדוש אתה לשם אלוקיך. ועם מוסרי. זה ביטוי למי שאנחנו באמת. ושהתכלית המוסרית היותר נשגבה, היא רכושנו הלאומי היותר גדול, ואחרון, כלומר הכי אילאי, בשיא, ברום מעלת תקוותנו, שחלק מכבודו נראה. אמנם, כל העמים, לכל אחד מהם יש מטרה ותעודה, המצטרפת בתור מקצוע מיוחד. מה זה מקצוע? פינה. נישה, כמו במשכן, למקוצעות המשכן. כלומר, מקצוע זה פינה, יש לקוביה שישה מקצועות, שישה צדדים. אז כל צד זה הזווית שלו. אז זה נקרא מקצוע. אז לכל עם יש מקצוע מיוחד, הנצרך לתיקון העולם, שכל אומה מתייחדת בעל פי תכונותיה. גזורה על פי דעותיה, בכוח ההיסטורי שלה, ממש מעצב את המקצוע. זה הדעות, כמו האידאה הלאומית, מה שההיסטוריה הקנתה, ומנחלת למין האנושי כולו את קנייני הפרטיים, כפי מה שהיא מערכת אותם ביחס עצמה. כלומר, היא גם בסופו של דבר מועילה לאנושות. אבל זה על פי, אבל המטרה שלה היא רק לעצמה, לפי תכונותיה, ביצורי לב בניה, על כן היא, כלומר, היא הכוונה ההשפעה הכללית של כל אומה, מתנת השם, אף על פי שאינו עומד בערך כללי. מה זאת אומרת? מה זה מתנה? מתנה זה משהו שנותנים למישהו שלא מגיע לו. מה זה לא טבעי, זה לא אמור להיות. מי שעובד מקבל משכורת. מתנה, כי מגיע לו. הוא עובד, מגיע לו. מי שמקבל מתנה זה לא כי מגיע לו, אלא כי יש עניין לתת לו. אז ככה הקדוש ברוך הוא נתן מכבודו לבשר ודם. כבוד, אמרנו, זה כלליות. כל אומה היא בונה משהו בכלליות. לא כי מגיע לה, כי הרי היא חושבת רק על עצמה, לא מעניין אותה כלליות. היא חושבת רק על האינטרס שלה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן למתנה את הזכות להיות שותפה בתיקון העולם הכללי. מתוך זה שהיא דואגת לעצמה. אבל כשלעצמה, אומר הרב, אינו עומד בערך כללי ואין התכלית בלאומיות הפרטית, אותה התכלית הכלויה שבו אנו מכירים את כבוד השם בעולם. שהוא, אין ספק, התכלית המשותפת הכללית למין האדם כולו. התכלית המשותפת הכללית למין האדם כולו הוא גילוי כבוד השם. כי אם תכלית ערך פרטי, מצד המזג בתכונה הפרטית, המובלע, כלומר המובלעת, בבשרה ודמה של האומה, על פי אופייה המיוחד לה. זאת אומרת, בתוך הטבעיות שלה, בחיות הפיזיולוגית שלה, לא הרוחנית. אז לכן, יש ערך בעם ישראל שנקרא כבוד מלכות, והכבוד הזה הוא לא קשור לרמה הפרטית של המלך. למה? כי כבוד מלכות ישראל הוא לא כבוד של הופעה מסוימת, אלא של המלכות, המהות של מלכות ישראל, שגרגע מתבטאת במלך הזה. בדיוק כמו שאמרנו שכבוד לחברים שלומדים יחד איתי תורה, זה לא כבוד למדרגה שלהם, אלא כבוד לתהליך שלהם, למה שמייצגים, למה שמבטאים. הם מבטאים את הדבקות, הם מבטאים תהליך של דבקות בתורה. אז נכון שיש להם חסרונות, אבל להסתכל רק על החסרונות, זה מפרק את כולם. כי אין דבר שלא חסרונות, אין דבר שהוא לא פרטי. אז מה שמחלץ אותנו מהפרטיות, והופך אותנו לכלים ראויים לקבל תורה, שהיא החוכמה הכללית האלוקית, הטוב הכללי האלוקי, זה ההתעלות שלנו מהפרטיות, שמתבטאת בכבוד. אומר הרב ציודה, במלאכות לעולם ירוץ אדם לחלוק כבוד למלכות. ומלכות מובנה הנהגה מדינית איזושהי בישראל. במדרגותיה. ויד השם הייתה על אליהו, וישנס מותניו. מה זה וישנס מותניו? סידר את מכנסיו. שינוס זה סידור ותיקון. ואם זה לא היה מסודר, אז מה? כלומר, מתקרבים. מתקרב אחאב, מתקרבים שליחי אחאב, אליהו מסדר את הבגדים. מפני מי הוא מסדר? מפני איזבל ושליחי אחאב המבקשים את נפשו? ובכל זאת, לעולם ירוץ אדם בכבוד לקבל מלכי ישראל. ויכולה להיות מלחמה נוראה בהם, בדברים וביטויים חריפים, כן אותו אליהו אומר לאחאב, לא אני אחרתי את ישראל כי אתה ובית אביך. ואף על פי כן, מלך בישראל זה מלך. מלכותו נובעת ממלכות ירובעם, מהבטחת אחיה השילוני, למרות כל מצבו הנורא, זה לחוד ודיני מלכות לחוד. זאת מלמדים אותנו חז"ל, כשאדם תופס שלטון מדיני בישראל, יש להתייחס אליו בכבוד. מלחמה זו מלחמה, הוכחה זו הוכחה, ובירור זה בירור, ומאידך, כבוד מלכות לחוד, כבוד מלכות לחוד. ונוגע הדבר למציאות חיינו היום. אז הנה, השיעור הזה נאמר לפני 40 שנה. והוא נוגע לגמרי. טוב, לא קיים לי שדעתי דרבי עד 40 שנים. אז הנה, 40 שנה עברו, שעתחיל להבין. עוד יותר. שכבוד מלכות זה הרבה מעבר למצב הנוכחי של המלכות. כי צריך להבין את התהליך שקורה. אדרבה, עם ישראל הולך ומתחבר יותר ויותר לערך הפנימי, העמוק, האמיתי, האלוקי של מלכות בישראל. ודווקא בגלל זה הוא כבר לא יכול לסבול מלכות חלקית עם כל היתרונות שלה, אבל היא חלקית. אז מצד אחד הולכים כל כמה חודשים לבחירות, כי לא מצליחים לבחור הנהגה, כי יש משהו פנימי שרוצה יותר, שרוצה אמת, ויש משהו שמבולבל שלא מוכן לקבל את האמת הזאת, כי הוא עוד לא בשל אליה. אבל גם בתוך כל זה צריך כל הזמן לשמור על כבוד המלכות. על כבוד עצם זה שיש לנו מדינה, ועל כבוד מי שמנהל את המדינה. מי שאחראי על הציבוריות של המדינה. באיזו מדרגה שהיא. כי רק מתוך זה נעלה הלאה. לא מתוך ביזוי והצבעה על חסרונות של מה שקיים. אלא מתוך מבט כללי. כי המבט הכללי זה המבט המכבד. כי כבוד השם זה התוכן הכללי של כל המציאות. שמתבטאת בהרבה מדרגות, שלכל אחד מהם יש חסרונות. והתוכן הפנימי של כולם, עם החסרונות, הוא כבוד השם. טוב, אז זה התחלה, המשך שבוע הבא. תודה רבה.